עכשיו ב-103 FM דוקטור מאיה רוזמן 103
צהריים טובים, כאן דוקטור מאיה רוזמן, איתכם פה עד שעה אחת, והיום איזה תוכנית הכנתי לנו, נדבר על תזונה ושינה, וגם על האם יכול להיות שיש קשר בין מזרון או מזרן, לא יודעת איך אומרים, לא נוח, להשמנה. נעלה לשידור את דוקטור עמית מור בנושא. ננפץ מיתוס על האם השמרים בלחם גורמים לנפיחות בבטן. נדבר על פלפלים. האם ידעתם שפלפל ירוק, או חלק מסוגי הפלפל הירוק לפחות, זה בוסר? איזה צבע של פלפל הכי בריא? ובנושא נדבר עם טל שפירה, חקלאי מגדל פלפלים 30 שנה במושב צופר בערבה. נשמע על מחקר חדש שבדק האם באמת שוקולד, או יותר נכון קקאו, משפר מצב רוח, התוצאות מפתיעות. אם יהיה זמן, אז גם נדבר על האם חשוב לאכול כל 3 שעות, או שגם זה מיתוס, ובסוף מתכון לחומוס קלוי בסגנון טורקיה, האמת. ניסיתי, שווה לנסות. כל מי שרוצה לעלות לשידור, מוזמן להתקשר ל-0-552-103-103, או ל-1-900-722-103, אפשר לשלוח שאלות למספר וואטסאפ 054-70-103-70, 054-70-103-70, מהיר תעלה אתכם לשידור, וגם אפשר להצטרף, לצפות בשידור, לסמן לייק ולשלוח שאלות בפייסבוק של הרדיו, או בקבוצת הפייסבוק של הרדיו שלי. אני פה עם העורכת והמפיקה, מאירה פרץ, אחראי על השידור סתיו קורנס, עורכת הדיגיטל מיכל קדוש, ועורכת הפייסבוק שלנו רעות מתיתיהו ארגון. טוב, אז כמו שכולם יודעים, יש קשר בין תזונה לשינה. אני רוצה לדעת האם יכול להיות שיש קשר בין מזרון לא נוח לשמנה, אבל קודם אני חייבת לציין את כל המחקרים שהראו לאחרונה, שאם ישנים לא טוב, או אם ישנים פחות מ6 שעות, יש הפחתה בהפרשת הורמון השובה, עלייה בהפרשת הורמון הרעב. בנוסף לכל זה, עייפות גורמת לנו בתת מודע לצורך באנרגיה זמינה. ומה זה אנרגיה זמינה? סוכרים שנספגים יותר מהר ונותנים לנו כביכול יותר אנרגיה. בנוסף לזה, בגלל העלייה בהפרשת הורמון הרעב, אנחנו בכלל יותר רעבים כל יום וצורכים יותר פחממות ושומנים ביום שאחרי שינה לא טובה. האם זה נכון שכדאי ללכת לישון רעבים, או לפי השיטה הזאת של 16-8 שאוכלים ב-6 בערב, אז מה קורה עם רעבים? שימו לב, תחושת רעב בפני עצמה מפריעה לאיכות השינה. אם עבר הרבה זמן מארוחת הערב עד שהולכים לישון, כדאי לאכול משהו קטן. מצד שני, משהו גדול גם לא טוב, זה גם מפריע ליכולת שלנו להירדם בגלל הפעולת העיכול הקשה. גם דיאטות מהירות מדי, קסכיסטיות מה שנקרא, לא טובות כי מפחיתות את צור החום בגוף, מה שמשפיע על השינה. ועוד 2 דברים שאני רוצה לציין, זה הפעילות הגופנית בערב נמצא, שגם היא מעלה לנו את האדרנלין, ובחלק מהאנשים מפחיתה את היכולת להירדם. דבר אחרון, סוכר לבן, שימו לב, שוקולד זה יכול להיות נורא נחמד, אבל סוכר הרבה פעמים גורם לנו להירנות, בעיקר בשעות הערב. עכשיו, אני חשבתי שאם אני ישנה לא טוב, ואת כל התיאוריות בתזונה אני עושה נכון, אולי המזרן או המזרון שלי לא מספיק טובים, אולי עדיף מזרן קשיח או רך, ובנושא הזה אני רוצה לעלות לשידור דוקטור עמית מור, מהמחקר, מהמרכז לבחון ושיקום המפרק והגב, ממפתחי טיפול אפוסטרפיה, שזה טיפול ביתי נגד כאבי גב וברכיים. עמית, אתה נמצא?
כן, בהחלט, שלום.
שלום, שלום. מה שלומך, דוקטור עמית מור?
שלומי טוב, תודה.
אז אני רוצה לדעת, האם זה מיתוס, או שבאמת כדאי לנו לישון על מזרן, או מזרון יותר קשה?
אז קודם כל זה מיתוס.
אוי, לא, בזבזתי עכשיו כמה אלפי שקלים. אוי, לא, הייתי צריכה לדבר איתך שבוע שעבר.
תראי, הדברים הם, אני אפילו אנפץ עוד מיתוס.
כן.
ולגבי מחיר המזרון.
כן.
זה לא שמזרון שקנינו עכשיו ב-20,000 שקל יהיה בהכרח יותר טוב ממזרן, סליחה, מזרן. שיכול להיות גם מזרן שהוא מזרן לא יקר.
והוא
יהיה טוב. כן.
אוקיי.
עכשיו, הקושי, הגמישות של המזרון,
כן.
משתנים בין אדם לאדם, בין המבנה שלו. אנחנו יודעים שזה נכון, קודם כל, שלא טיפול רוחך. אם אנחנו מסתכלים על, על ההיגיון ועל מה שקיים בטבע מאות אלפי שנים.
זהו.
גם
ישנים על אדמה.
נכון, ישנים על אדמה. עושים לעצמם
מקש.
עושים לעצמם בדיוק. לא רק הנוודים והשבטים הילדיים, אלא גם אם אנחנו מסתכלים על קופי אדם, הם בונים לעצמם כן, והם ישנים ברובם על הצד. עכשיו, אבל בסופו של דבר הדברים יפנים, גם אנחנו יודעים, אנחנו זוכרים את האופנה שהייתה פה של שינה על פוטון, שהוא יחסית קשה.
אוקיי.
יש מזרוני טאטאמי שאנשים קונים, אותו מזרון קש,
כן.
שמשמש לרצפה,
כן.
יש טרנד שלם של שינה על מזרונים קשים.
אבל תגיד שנייה רגע, לא יכול להיות שאם מישהו ישן על מזרן נערך מדי, זה עושה לו איזה שהם עיקומים ככה בגב, ואז הוא קם ויהיה לו יותר כאבי גב במשך?
חד משמעית יכול להיות.
אוקיי.
חד משמעית יכול להיות.
ועל מזרן יותר קשה, זה לא יקרה.
לגמרי לא.
אז יופי דווקא. נו, אז מצוין.
לא, אני, תראי, מזרן רך מדי, לרוב כן יגרום לאנשים שיש להם בעיות גב, או מה שאנחנו קוראים היפרלורדוזה, הקשתה של הגב בתנוחות מסוימות, ודאי שהוא יגרום להם לכאבים, חד משמעית.
כן.
אבל בין קשה מאוד, שיש חלק מאיתנו שיעדיפו למען טיפה רך, זה משתנה על פי תנוחות השינה, זה משתנה על פי מבנה הגוף. פה ניקח לדוגמה, מבנה נשי של היפס, כל האזור של המותניים והאגן שהוא רחב יותר, ומותניים שיהיו צרות יותר.
אז אם ישנים על הצד, אז צריך יותר...
נכון, עכשיו...
הבנתי.
עכשיו, זה לא ש... שוב, יש גם דיבייט, כן? יש בעצם מחלוקת או לא מחלוקת. אלא דיון מהי תנוחת השינה העדיפה. אנחנו יודעים שדיברנו על כל אותם אנשים בטבע שחיים, קופי האדם, וגם בערך 50% מהמין האנושי, ישנים על הצד.
על הצד.
נכון, עכשיו, אם זה מבנה של גבר, שהוא בצורה של קרש, הגבר הזה, והוא ישן על הצד, המזרון הקשה יתיישר עם אותם... פיתולי גוף שאין אצלו.
הבנתי.
זאת אומרת, זה אם זה מבנה שהוא מבנה נשי, ואישה עכשיו ישנה על הצד, והיא תרצה טיפה תמיכה, אז סביר, וזה מה שגם אומרים, שרקות מסוימת תהיה טובה לה יותר. אבל זה לא... הדברים הם בכלל ברפואה. אין משהו שהוא נכון תמיד, ואין משהו אף פעם לא נכון. אז גם כאן, יש הרבה מאוד עניין של אינטואיציה, וכל הרפואה היום מסתכלת על דברים הרבה יותר מתוחכמים שהם מותאמים אישית, אז גם כאן הדברים הם מותאמים אישית.
אם אני מבינה מה נכון, אבל נניח בנטייה לסוכרת שיש יותר מבנה של קרס, אז עדיף יותר קשיח, כאילו תמיכה לכל הגב בצורה אחידה, נניח.
אנחנו מעדיפים שתהיה תמיכה, אנחנו מעדיפים שתהיה נוחיות.
הבנתי.
אדם צריך למצוא את עצמו, במקום, ולהרגיש מה נוח לו, מה נותן לו את השינה הטובה, המדויקת יותר. אין ספק שאם אנחנו מסתכלים אבולוציונית, ואם אנחנו מסתכלים על מה שקיים בעולם, רוב האוכלוסייה, לאורך מאות אלפי שנים, ישנים על מצע קשה.
כן, כן, אני אגיד לך, כי זה קצת בעייתי, מאחר שזה עולה אלפי שקלים, גם המזרן הכי זול, זה עניין של אלפי שקלים, ואנשים לא יכולים, זה נורא קשה ללכת לחנות ולהתחיל לנסות, ובחמש דקות ניסיון על כל מזרון, להחליט מה יותר נוח, אז כאילו, ואחרי שקונים את זה הביתה, להתחיל להחליף, עוד פעם להחליף, עוד פעם להחליף.
זה אכן בעייתי.
כן, זהו. אבל בתור הגדרה, כן.
הדרך שאפשר לטפל בדבר כזה, זה לקנות מזרון שהוא יחסית קשה.
כן.
ואם אתה מרגיש אחרי שאתה צריך עוד רכות, יש הרי כיסויי מיטה שהם טיפה יותר
רכים.
כיסויי מזרון.
נכון, נכון.
ואז אתה יכול להתאים את זה בלי שאתה עכשיו צריך להחליק את כל האופרציה הזו.
כן.
עכשיו זהו, וכמובן דיברנו על תנוחת השינה, אז אנחנו יודעים שתנוחת השינה, אז כמו שאמרנו, על הצד היא הנפוצה ביותר,
כן.
אבל גם המזרן גם תלוי האם אתה גם מעבר לתנוחה שהיא על הצד, האם אתה ישן על הגב.
האם אתה רואה מלא טלוויזיה על הגב כמוני?
אנחנו יודעים למשל שבאמת לישון
על הגב יותר בריא.
שוב, זו שאלה. אין הוכחה.
אין הוכחה שלי. מה אתה אומר?
כי גם לא מדברים על הדברים האלה רק בקונטקסט האורתופדי. הרי השינה, המטרה כנראה של השינה, היא בכלל, את דיברת על הדברים האלה, הזכרת אותם לפני שאלת אותי לשיחה.
חילוף חומרים.
כאילו בשנים האחרונות, מה שנקרא, את המערכת הגלימפטית. זה מורכב מהמילה גליה. היא המוח גליה, היא מצויים למוח, ומערכת לימפטית, למוח אין מערכת לימפטית, הוא צריך לנקות את הרעלים, צריכה להיות זרימה של כל נוזל השדרה, הסרברוספיינל פלואיד, שוטפת חוט השדרה והמוח, בלילה. כנראה שזה הכי טוב קורה על הצד.
הבנתי.
כן, אחד. שתיים, שינה על הגב, נכון שהיא יכולה להקל על כאב גב אצל אנשים מסוימים, נכון שהיא עושה פחות קמטים, אבל...
נכון, גם על זה שמעתי.
נכון, נכון, נכון. אגב, גם בקמטים וגם בחזה הנשי, יש לה השפעה לאורך שנים. אבל, אם אנחנו מדברים על השפעות אחרות, אנחנו יודעים שאנשים שנוחרים, זאת אומרת, שהחך שלהם, הלשון שלהם צונחת נגד הגרביטציה בלילה, זה קורה כמובן הרבה יותר בשינה על הגב.
על הגב.
ואז השינה תיפגע, אנחנו נשמע את הנחירות, גם אצל ילדים אגב. וזה פוגע, כמו שאמרת, זה פוגע בריכוז, זה פוגע ביכולת הלמידה, זה פוגע מערכת ה...
וגורם לשמן.
מגביר לחץ דם, ובעיות לב, מחלות נוירודגנרטיביות כמו פרקינסון ואלצהיימר. זאת אומרת, הדברים הם הרבה יותר מורכבים. עוד דבר שחשוב לדעת, זה שמחקרים הראו שבני 35 עד 45 משנים 20 פעם תנוחות במהלך השינה. בני 65 עד 85 משנים תנוחות כ-16 פעמים בממוצע. זאת אומרת, אנחנו לא, גם אם אנחנו מתעוררים באותה תנוחה,
התחלנו
בה את השינה, זה לא אומר שהיינו בה במהלך הלילה.
הבנתי.
אז כל הדברים האלה.
טוב, אבל אני כאילו התעודדתי, כמו שאמרת בהתחלה, אני שמחה שקניתי לי מזרון יותר קשיח.
לגמרי.
כן.
אני אומר, לא לקנות מזרון רך, אבל זה לא חייב להיות.
לא צריך כמו רצפה, הבנתי.
זה לא צריך מזרון שאתה שוקע בו, וגם כן, יש דרגות שונות, אבל זה לא חייב להיות קשה כמו רצפה.
תודה רבה, למדנו הרבה, דוקטור עמית מור, מהמרכז לאבחון ושיקום, המפרק והגב, מפתחי טיפול אפוסטרפיה, תודה רבה, שבת שלום.
שבת שלום, תודה רבה.
תודה. ונעבור לפינת המיתוסים.
מנפצים את המיתוס.
האם השמרים בלחם גורמים לנפיחות בבטן? שמעתי הרבה שחושבים שהשמרים תוססים בבטן. אז תשימו לב, שמרים... זה כמו סוג של בעל חיים חד תאי, כן? הם מתים בטמפרטורה של האפייה. אחרי שהם מתים, הם לא תוססים, הם לא פועלים, הם לא כלום. הם לא יכולים לתסוס בבטן אחרי שהם מתו. ובטמפרטורה של האפייה, כמה אתם עושים את הלחם, נגיד 170 מעלות, 180 מעלות, הם לא חיים בטמפרטורות האלה. השמרים תוססים ויוצרים גזים בטמפרטורה של התפיחה, שזה 25, 35, אולי ב-40 מעלות, לפעמים קצת ב-5 מעלות גם בטמפרטורה של המקרר, גם. אבל ב-170 מעלות בטמפרטורה שחופים את הלחם, הם לא יכולים ליצור גזים, לא יכולים לגרום לשום נפיחות בבטן. אז אם מישהו סובל מנפיחות וכאבי בטן לאחר צריכת לחם, אני אישית הייתי מחפשת את זה במקום אחר, בעל לחם, או למשל רגישות לגלוטן, חלבון החיטה, שהוא הרבה פעמים גורם לנפיחות בבטן, פעם קראו לה צליאק קרסת מלשון קריס. היום כבר לא, כי יש לזה הרבה תופעות אחרות פרט לקרס, כמו אנמיה ועוד כל מיני דברים אחרים. בנוסף, חומרים השומרים בלחם, למשל E282 שנמצא בלחמים, נמצא כיכול להגדיל סיכון לעמידות לאינסולין, שזה עושה גם נפיחות קצת באזור של הבטן. לפעמים ממרחים על הלחם, גבינות או קשיים בעיכול לקטוז סוכר החלב, וחשוב לזכור שנפיחות בבטן גם יכולה לנבוע מסטרס בימים אלו. כנראה שהשמרים הם לא הסיבה, שווה לבדוק גורמים אחרים בתזונה. אוקיי, ועכשיו אני עוברת לפינה שלנו חקלאי השבוע, והאם ידעתם על פלפל ירוק, שלפחות חלק מהזנים זה פלפל בוסר? אז לפני שאני אדבר עם טל שפירה החקלאי, אני רוצה קצת לספר לכם שפלפל אדום לפחות, הוא מלך ויטמין C ברמות מטורפות. יש בו יותר ויטמין C מכל הירקות ויותר, וכל הפירות גם. אם אנחנו לא בודקים ליחידה אלא ל-100 גרם, תשימו לב, בפלפל אדום יש 130 מיליגרם ויטמין C, ב-100 גרם, כן? בתפוז 53, 130 בפלפל 53, כלומר פחות ממחצית בתפוזים. פלפל אדום אחד זה נניח 200-250 גרם, כלומר יש בו 260-300 מיליגרם ויטמין C, שזה לפחות פי 4 ממה שצריך ליום שלם. אז לכל מי שיש לו ילדים שלא אוהבים ירקות, או מי שלא רוצה לאכול ירקות בחורף כי קר לו, רבע פלפל אדום יחסה אותנו מבחינת ויטמין C, וזה פתרון נפלא. ועכשיו על האופן של הגידול של הפלפלים, על העונה, ההבדל בין הצבעים, אני רוצה להעלות לשידור את טל שפירה חקלאי ממושב צופר שמגדל פלפלים כבר 30 שנה. טל?
שלום.
שלום, מה שלומך?
בסדר, מה שלומכם, מה שלומך?
בסדר, תגיד, אני מדמיינת או שעכשיו הפלפלים טעימים במיוחד ובקיץ הם לא טעימים לי בכלל?
קודם כל עכשיו הם ממש טעימים.
כן.
אנחנו
בצעונה. ממש, אני יכולת איזה 4-5 ליום.
והפלפלים שלנו בערבה,
כן,
מתחילים לקטוף אותם מנובמבר, שותלים אותם בחודש שמיני, באוגוסט, והקציף מתחיל 3.5 חודשים אחרי בערך, בסביבות נובמבר, ופלפלים שתוחרת אותם, זה כמו גרעינים, זה אי אפשר להחתיק. נכון.
תגיד אבל רגע, אבל זה אצלכם, אתם רק בעונה הזאת עם הגדלים? כלומר, אם אני קונה באוגוסט משהו, זה לא מאצלכם.
לא, גם, יש חקלאים ששותלים בינואר, בתוך חממה סגורה,
כן.
ואז הקטיף מתחיל בסוף אפריל.
אבל אז זה לא יודעת, זה נשמע, זה כזה דק כזה.
כן, הטעם הוא קצת שונה.
נכון.
הפלפלים של החורף הם הרבה יותר טעימים.
הרבה.
כן, נכון.
תגיד, אתם מוכרים את זה בארץ או אתם מייצאים לחול? כי פעם היה זה מיתוס כזה מהערבה שהכל הולך לחול.
לא, לא, הולך גם לארץ, לרשתות, לשווקים.
אוקיי.
חלק הולך גם לחול וחלק הולך גם לארץ.
ואתה מגדל בכל הצבעים?
אני מגדל כרגע רק אדום, אבל בעבר גידלתי גם צהוב וכתום.
כן.
ולגבי הפלפל, אז הוא מתחיל, כל הפלפלים, הצהוב, האדום והכתום, מתחילים בצבע ירוק.
אוקיי. כן.
בקצת ההבשלה, שוברים את הצבע, שוברים את הצבע, זה אומר שמחליפים צבע מהירוק לאדום, צהוב או כתום, לפי הזן שהחקלאי הזמין.
מה זה שוברים? זה כאילו נשמע בבת אחת כזה.
לא, זה תהליך, זה לא ביום אחד הוא הופך מירוק לאדום, זה לוקח לו קצת.
זה מבשיל רק על הצמח, או שאני יכולה לקנות פלפל ירוק ואולי לאט יהפוך לי לאדום בבית?
לא, זה לא הגמנה. בעניין אם תקני שהיא אפילו יש לה כוכב למטה כזה קצת צהוב אדום, הוא כבר שיבור צבע לאדום לבד.
הבנתי.
אבל הפלפל שהוא חייב לשבור את הצבע על השיח עצמו.
הבנתי.
אנחנו קוצים בצבע מלא, לפחות 80% צבע, הצבע מלא, אדום יפה.
אני חייבת להגיד לך שאם אני מסתכלת בטבלאות, אז בפלפל ירוק יש הרבה פחות ויטמינים מכל הסוגים, זה כנראה קשור לעובדה שבעצם פלפל ירוק הוא בוסר?
פלפל ירוק הוא למעשה בוסר, כי הוא לא גמר תהליך ההבשלה.
כן.
כל מי שקונה פלפל ירוק, זה פלפל שהוא בסוף צריך להיות או אדום או צהוב או כתום.
הבנתי, ובגלל זה גם יש לו פחות ויטמינים.
גם הטעם שלו, שאת אוהמת אותו, את מרגישה שזה לא בדיוק...
לא מתוק.
כן.
נכון.
ויש סוגים אחרים של פלפל שהוא ירוק בעיר.
כן, ראיתי ביוון.
אוהד, או נעריה, או מנטה, יש כל מיני זנים.
אוקיי.
וזה פלפל שהוא בעיקר לסלטים, והצבע שלו הסופי הוא ירוק בעיר.
לסלטים הקנויים אתה מתכוון, או שכאילו?
לא, בעיקר אנשים קונים אותו יותר לסלטים. את הפלפל האדום, אפשר לעשות אותו ממולאים גם, והכל.
תגיד, אני חייבת לשאול אותך, יש כזה מיתוס, אני כל הזמן מתווכחת עם הבן שלי, אם כבר דיברנו על הממולאים, הזכרת לי את זה. גמבה זה סוג של פלפל אדום שהוא יותר נמוך כאילו, ויותר מתאים למילוי? נמוך, אני מתכוונת יותר פחות גדול, כאילו חצי גודל.
לא, אז הפלפל על השיח עצמו,
כן.
איפה אותו בכל הגדלים, כמובן שאנחנו מעדיפים שהוא יגיע לכמה שיותר גדול וכבד, כי
כן.
ככה המשקל שלו עולה.
נכון.
אבל יש פלפלים שהם small, medium, large, extra large.
אז מה זה גמבה? גמבה זה פלפל אדום? גמבה, אין הבדל?
לא, גמבה זה טעות, אין גמבה.
אין ילדים, גמבה?
רגע, שנייה. כשהיינו ילדים לפני 50 שנה בערך,
כן.
אז נהגו לקרוא לזה גמבה, למה? כי אז היה זן אחד שהיה פחוס, היה יותר דומה לעגבניה מאשר לפלפל.
כן.
פחוס אני מתכוון שהוא יותר בצורה של תפוח
כן.
כזה.
כן, כן, כן. נמוך.
וכולם קראו לזה גמבה.
כן.
ואז חפו המון שנים, יש המון זנים של פלפלים.
כן.
הפלפל שאנחנו מייצרים נקרא פלפל מתוק בלוקי. בלוקי, כי הצורה שלו הסופית צריכה להיות פחות או יותר מלבנית. לא מלבן גדול, אבל אחידה, יפה, עם עובי דופן עווה.
כן, איזה טעים זה.
כן, שעשה מביס, מרגישה פלפל, ולא איזה... לא יודע מה.
נייר.
וגם בה, תשכחו, חבר'ה, אין גם בה יותר.
איזה קטע.
מי שאומר גם בה, זה את הסבתות שלנו, זה אנחנו כבר...
יו, אני מעבירה את האייטם לבן שלי בדחיפות.
פלפל אדום, פלפל אדום, בלוקי מתוק.
מצוין.
עכשיו...
כן.
זהו, רק שתזכרו שאם אתם קונים ירוק, אז זה פלפל שלא גמר את ההבשלה, ירוק
איך יש. אני יכולה לדעת שפלפל שאני קונה הוא מישראל, או שתמיד זה יהיה מישראל עכשיו?
אז לפני חודש בערך,
כן.
נכנס לחוק,
כן.
ארץ סימון, ארץ המקור. זאת אומרת, כל רשת, כל דוכן בסופר.
אבל ראינו שעובדים בסופר. עלינו.
נכון, זה בעיה, אבל שנייה. חייבים, הם חייבים לסמן מאיכן זה בא. זאת אומרת, אם יש דוכן, אם יש פלפלים מירדן, אז שרשמו פלפל מירדן, ועל ידו ישימו פלפל מישראל.
הם רושמים מישראל וממלאים את הדוכן מה שהם רוצים, אז איך אני אדבר? איך אני יכולה להבדיל?
אז אחד,
כן.
קודם כל אפשר לבקש להיכנס למקררים של הסופרים, של הרשתות. במקררים, בדרך כלל במקררים, הם מחסנים את הארגזים שלהם, ארגזי פלסטיק, ועל הארגז, על כל ארגז יש מדבקה, ו על המדבקה רשום ארץ הייצור, שם המגדל.
לפי הצורה, אני לא יכולה לראות את זה, עזוב, מי יתנו לו להיכנס?
לא, כי גם בירדן, יכול להיות שמגדלים זנים של זרעים גדרה או של הזרע, בלי קשר, גם רוב הזנים יחסית דומים, זאת אומרת, גם באדום, שיש בערך איזה 1,000 זנים, את לא תוכלי להבדיל, אם החקלאי לא יגיד לך שזה זן, סתם דוגמה, 158, או זן אחר, את לא תוכלי לדעת.
איזה בסה?
אבל... אבל אם מתעקשים איתם ונכנסים למקררים, ולכל רשת, אפילו לסוחר בשוק, יש לו מקרר, בתוך רואה צריך להיות ארגזים, גם כשאתה משווק לשוק המקומי, אתה צריך לשים מדבקה על כל ארגז, לפחות.
כן, לא נקווה. ארגז, תגיד עוד שאלה יש לי אליך. עכשיו במלחמה אני משערת שבגלל שאתה בערבה, זה פחות נפגע מאשר בעוטף, נכון?
תראה, גם אותנו עזבו תאילנדים.
עזבו, אבל למה? כי אין שם.
עזבו, נכון, עזבו, כי היה להם לחץ מאוד גדול מהמשפחות שלהם בתאילנד. והיה להם לחץ משגרירות תאילנד בישראל, ואפילו סידרו להם כרטיס טיסה חינם מתאילנד, רק שיברחו מפה.
כן.
וגם אנחנו פה בלחץ מאוד גדול. עזבו פה לא מהתאילנדים, מעל 500 תאילנדים עזבו פה. מדברת לא רק על צופה, גם על יאב, חצבה, צופה, עידן. פארן, אנחנו
כן.
שם שומעים פה.
אז מה קורה? אתם, כן. כאילו מה, נשאר לכם הרבה סחורה על הצמחים?
לא, אנחנו בסך הכל רוב החקלאים, אני חושב שצלחנו להסתדר, לא כל התאילנדים עזבו, זה לא מה שקרה בעוטף.
כן.
יש גם מגיעים מתנדבים מדי פעם, יש לנו פה בית ספר אדם ואדמה, חצבה, שגם עובדים בחקלאות ועוזרים לנו, יש מכינות גם צבאיות, בכל הערבה יש מכינות של חבר'ה שהם לפני צבא, שגם עובדים בחקלאות ועוזרים לנו, ובסך הכל אנחנו פה, בסך הכל הסתדרנו.
יפה, יופי, טוב לשמוע.
מה שחשוב, באמת, שנתן את הבמה שלכם, להגיד, חבר'ה, תקנו רק תוצרת ישראל.
עד כמה שאנחנו נוכל לדעת, אז חד משמעית, חד משמעית.
כן, אבל גם קודם כל זה תמיכה בחקלאים.
חד משמעית.
דבר שני, דבר שני, יכול להיות שנצאו את זה עכשיו, לא יודע מה, ועשו איזה מולה טיפה יותר יקר מישראל, זה אנחנו לא שולטים על המחיר, תבינו, מי שקובע את המחיר, זה הרשת, זה לא אנחנו.
הבנתי.
אני מקבל מחיר לפלפל יחסית בדיחה, באמת, ושבקושי מכסה את העלויות שלנו. עכשיו, חשוב לשמור, לקנות, להקפיד ממש, אם העגבניה מטורקיה, אל תקנו כלום מטורקיה.
צודק.
מטורקיה לא לקנות כלום, לא עגבניות ולא טונות.
חד משמעית. לא, גם לא דברים אחרים, לא ללכת לחופש בטורקיה גם.
נכון.
בטח.
ועוד דבר, הפלפל זה אולי נראה פלסטיק, אבל זה דבר חי. זאת אומרת, יש לו
חיים... לא נראה פלסטיק, למה נראה פלסטיק? לא נראה בכלל פלסטיק, נראה מצוין.
כן, אני מתכוון מבחינת המראה שלו, הוא יפה.
מושלם,
כן. ויש לו חיים מדף.
ואני בעד, המקור המלך של ויטמין C, חד משמעית. תודה רבה, טל, תודה רבה רבה.
בבקשה.
תודה, ושתהיה שבת שלום, ובשורות טובות. ויש לנו כבר מאזינה על הקו, שלום.
שלום, דוקטור מאיה רוזמן.
שלום, שלום.
תודה רבה על הכל, אני עוקבת אחרייך גם בפייסבוק, נהדרת.
תודה.
דרך אגב, מה שהבחור אמר, אני כל הזמן שואלת אם זה תוצרת הארץ, כי אני רוצה
לקנות
תוצרת הארץ, רק תוצרת הארץ, אבל לפי מה שראיתי בטלוויזיה,
כן, תשמעי.
מתאים, מעבירים מארגז לארגז, כן. ואומרים שזה תוצרת הארץ, ואנחנו כן. רוצים, אבל...
נכון.
לא תמיד זה עובד
נכון.
כמו שצריך.
גם לא תמיד מי שאת שואלת, יודע, אני חושבת. טובה, מי שבא, נכון. כן, זה חשוב מאוד מאוד.
נכון.
כן.
דוקטור רוזמן, אני רוצה להיעזר בך שני דברים. דבר ראשון, כל דבר שאני אוכלת עושה לי צרבת, כל דבר, גם מה שאני יודעת שאסור לי לאכול לצערי כמו גמבה,
תשמעי, בדיוק דיברתי על זה היום בקורס דיאטה שלי בפייסבוק. צרבת יכולה להיגרם בגלל שיש לנו, אחרי שאת בולעת את האוכל, האוכל הולך דרך צינור שנקרא הוושט, והוא נכנס לקיבה, ואז יש, בגלל שבקיבה יש המון 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 חומצה, שהמטרה שלה זה להתחיל את העיכול של האוכל ולהרוג את החיידקים, יש סוגר כזה, שריר כזה, שהוא כמו טבעת כזאת, שנסגרת חזק, 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 כדי שהחומצה לא תעלה למעלה. התחושה של הצרבת, הרבה פעמים קורית, כי השריר הזה לא נסגר מספיק טוב, ואז התחולה של הקיבה, כולל החומצה, עולה למעלה, וזה עושה צריבה בצינור הזה של הוושט. עכשיו, הרבה פעמים זה, כמו שאת אומרת, קשור למה את אוכלת, כמו פלפלים או דברים אחרים, והרבה פעמים זה קשור לדברים אחרים. אז אם את רוצה, אני יכולה לתת לך את הדברים הכי חשובים לתשומת לב? כן?
כן, יש לי בקו בשרפת לפי מה שאני יודעת.
אוקיי, זה כבר מגדיל לך את הסיכון לכמעט.
אוקיי. אבל ממש כל דבר שאני אוכלת.
כן, אז אם זה כל דבר, סימן שאולי זה קצת פחות קשור למה את אוכלת, אבל יותר קשור לאיך ולכמה הרגלי אכילה. הדבר הראשון שחשוב לשים לב זה שככל שאת תאכלי ארוחות גדולות יותר, הקיבה נמתחת והסוגר הזה נמתח גם, והוא יהיה פחות סגור. אז כדאי לצמצם את הנפח של ארוחות. דבר שני, אל תשתי בזמן האוכל, אל תאכלי דברים נוזליים, לא מרק, אפילו יוגורט זה בעיניי אוכל נוזלי, לא לאכול את זה, לא לאכול דברים נוזליים, לא לשתות קפה מיד אחרי האוכל, לא לשתות מים בזמן האוכל, תחכי עם זה, למה?
אני לא שותה, אני מקפידה, מה שאת אמרת, אני מקפידה, כן. אני לא שותה בזמן האוכל.
זה חשוב, אבל גם לא לאכול לא? דברים נוזל, לא. ווא. מרק זה כמו לשתות בזמן האוכל, מה ההבדל? הרבבת את המים עם האוכל, אז מה ההבדל? עכשיו, גם לא דברים מתוגנים ששוהים הרבה זמן בקיבה, הרבה פעמים מוצרי חלב יש להם נטייה להפרשת יותר חומצה כדי להקל אותם, אז גם לא כדאי.
אני כמעט לא אוכל דברי חלב, רק קצת ריקוטה בבוקר בפרוסת לחם עם הקפה בבוקר.
את רואה עם הקפה, עם הקפה זה כבר, את אומרת
לקפה.
אז כדאי לך, כן, אני מבינה
אותך,
אבל את מבינה שזה כאילו כבר יכול לעשות לך התחלה לא טובה. אז מה שאני חשבתי, זה כאילו לנסות, רק ליום יומיים לבדוק.
Okay.
נגיד, קודם כל, גם קפה דרך אגב, שאם זה נס קפה עם חלב, החלב זה כאילו כמו אוכל, שאת מדללת אותו עם מים, הקפה בפני עצמו יש לו השפעה שמרפה טיפה את, את הסוגר של הקיבה. אז בכלל זה לא טוב יהיה לך. תנסי לאכול את הלחם עם הריקוטה בבוקר בתור צנים שהוא ייבש, לא לשתות את הנס קפה ביחד עם זה, תחכי לפחות חצי שעה, תשתי תה, לא קפה, בלי חלב, משהו כזה.
גם תה עושה מתערבת.
לא, תה צמחים. כמה, מה את אומרת?
כן, תה צמחים וגם נענה.
אבל את ניסית את זה בנפרד מהאוכל?
רק בנפרד מהאוכל, לא ביחד.
בסדר, יופי. אז תנסי, דברים יבשים. ירקות טריים כרגע, תאכלי רבע פלפל אדום, כמו שדיברנו קודם, בשביל הוויטמין C, אבל תנסי כרגע ירקות רכים. דלעת, קישויים, דברים שהם יותר קלים לעיכול בקיבה, ופחות ירקות טריים קשיחים, שהם נשארים יותר זמן בקיבה, ולא בכמות ענקית, עדיף שתחלקי את זה לפעמיים, מאשר כמות ענקית בבת אחת שמרחיבה את הקיבה, ומושכת טיפה את השריר, הסוגר טיפה שיפתח. לצערי
אני לא אוכל כל כך ירקות,
אז
אחת
הבעיות. אז בעצם כל מה שאני אומרת זה, סתם, אז אולי עדיף שתגידי מה את אוכלת, ונראה אם יש לי הערות לתת לך.
אוקיי, אני גם
שמחתי. אבל ככה בקיצור. בבוקר מה?
בקשר לירידה במשקל, הייתי גם בקורס שלך ולא כל כך ירדת.
מה בבוקר?
כן, בבוקר אני שותה את הכוס קפה עם פרוסה צנים, עם שתי כפות ריקוטה.
כן.
זה הכל. הפסקתי לאכול ביניים, כי אני רוצה לרדת קצת במשקל ואני לא מצליחה. אני שותה עוד כוס קפה אחת לפני ארוחת צהריים, נאמר בערך שעה וחצי, שעתיים אחרי הכוס הקפה הראשונה. אני שותה עוד כוס קפה, בלי סוכר, וטיפה, טיפה, טיפה חלה.
מה ארוחת צהריים?
ארוחת צהריים, רק מה שאני מבשלת, זה יכול להיות... הבעיה היחידה שלי שאני צריכה פחמימה בצהריים, אם לא אני לא סווה. וגם אחרי צהריים, אז אולי תעזרי לי שאני רואה מה אני עושה בשביל לרדת במשקל.
בינתיים לא נשמע לי משהו רע.
אני אוכלת בצהריים קציצות עם ירק, עם אפונה, או שועית, או... שני פלפלים ממולאים, והכל רק כמו שאני עושה, אני לא אוכל, גם לחם דרך אגב, אני כוסבין, אני אוכל או מלא,
אל תה, רגע, אני בצורה מסודרת רוצה לדעת, שני פלפלים ממולאים זה מצוין, אבל לא טוב לירידה במשקל, הקציצות, מה ליד זה? תוכלי אחד, למה שניים?
סליחה?
אחד זה לירידה במשקל, שניים זה כבר יותר מהקלוריות שהיה.
לא מצביע אותי אחד.
נו, אבל צריך להוסיף לזה ירקות או משהו בתנור. מה בארבע?
בארבע כוס קפה עם איזה קרקר, משהו שגם אני מכינה לבד.
כן, רק אמרנו שתפרידי את הקפה, אל תשכחי, ומה בערב?
בערב אני לא אוכלת מסודר. עכשיו התחלתי
מרקים. טוב, תשמעי, כל ההקדמה שאמרתי נשמעת לי מיותרת, את בערב צריכה לאכול כן מסודר, כי אחרת זה לירידה במשקל, אבל תבדקי מבחינה רפואית מה קורה איתך, תעשי אנדוסקופיה, כי אם את עושה הכל כמו שצריך, ועדיין כל דבר עושה לך צרבות, יכול להיות שיש איזה משהו אחר ששווה לבדוק. לפעמים זה הליקובקטר, איזה דלקת שצריך אנטיביוטיקה, לפעמים זה עוד כל, יכול להיות כל מיני דברים אחרים. אז עד שתעשי את הבדיקות האלה, כל מה שאני אמרתי זה נכון, אבל מסתבר שאת עושה הכל נכון, אז אני מרגישה קצת שכל העצות היו טיפה מיותרות.
ומה אני עושה שאני לא
עובדת
במשקל?
טוב, זה כבר לילה של האייטם הבא, את אוכלת בסדר, אוקיי. אבל יש לנו, כן, יש לנו דמון מאזינים.
תודה רבה.
תודה. אוקיי. יש לנו עוד מאזינה על הקו, שלום.
היי, דוקטור, מה
שלומך? היי, מה שלומך את?
בסדר, קודם כל, אני רואה אותך בפייסבוק, את
נראית
מדהים.
תודה רבה, תודה רבה, הקול שלך מוכר לי, כבר עלית לשידור בעצם.
כן, אני עולה לשידורים שלך. רציתי לשאול אותך כמה שאלות קצרצרות, כי את רוב הדברים אני שומעת אותך ולומדת הרבה.
בואי נתחיל ונראה כמה נספיק.
אוקיי, כמה שנספיק. אפונה עדינה, יש הבדל בין אפונה עדינה לאפונה רגילה?
תראי, זו שאלה מהממת, כי עד לפני בערך שלוש שנים, בשעית קונה אפונה עדינה של הקפוא, היה רשום עליה 30 קלוריות ל-100 גרם, ועל הרגילה הקפואה היה רשום 66.
כן.
ופתאום כתוב אותו דבר בדיוק, ואז ביררתי למה זה, ומסתבר ש... אני לא יודעת מי, חייבו את החברות לחשב גם סיבים תזונתיים בתוך הקלוריות, ואז גם פתאום נגיד היה עוד איזה סוג של דגני בוקר, עתיר סיבים שהיה כתוב עליו 200, ופתאום אותו מוצר בדיוק כתוב עליו 300. וזה בגלל שמחשבים פתאום גם את הסיבים התזונתיים. עכשיו, סיבים תזונתיים של הדגני בוקר, יכול להיות שהגוף מפיק מהם טיפה אנרגיה וקלוריות, אבל באפונה הסיבים יוצאים כמו שהם. תחשבי על זה שבאפונה עדינה, יש לך המון המון קליפה, וכמעט שהכמות מילוי...
נחשבתי פחממה כגרת.
שנייה, אני באמצע תשובה.
כן, סליחה.
האפונה עדינה, יש לך המון קליפה וטיפה מילוי. האפונה היותר גדולה, יש לך יותר מילוי. ולכן יש שם יותר קלוריות. את האפונה עדינה הקטנה, אני עדיין, למרות מה שרשום על הריזה, מחשיבה כירק. האפונה היותר גדולה, או האפונה היבשה, זה קטניות.
הבנתי.
אוקיי.
אוקיי, עכשיו לגבי ג'לטין.
ג'לטין, מיתוס.
זה נכנס כטרנד.
טרנד, אני לך את ידים עם המטרה שלו למכור דבר, כזה דבר מיותר ופושטי וזול, אבל בבקשה, אם את רוצה לבזבז על זה כסף, זה לא מזיק.
לא, זה כבר לא נהיה תוצר זול, זה כבר עולה די יקר כל הנושא הזה.
אני לא יודעת איפה את קונה, אבל אם תקני בסופר ג'לטין שעושים ממנו ג'לי, אז זה מאוד בזול. וזה אותו דבר. אבל את לא צריכה את זה, זה לא תורם לשום דבר עם כלום.
אוקיי, עכשיו לגבי חלב שקדים או חלב סויה, מה עדיף?
מאחר שדיברנו על הנושא הזה שבוע שעבר, אז אני אקצר. החלב סויה נותן לנו חלבונים וסידן כמו בחלב פרה. חלב שקדים יש בו סידן, אבל לא חלבונים כמו בחלב פרה. מבחינתי שניהם מצוינים.
באותה מידה.
כן. תודה רבה, אוקיי. רבה, רבה. ויש לנו עוד מאזינה על הקו, רק אני שנייה רוצה קודם את המחקר הקצר, בפינת המחקר שלנו. האם חשבתם ששוקולד משפר מצב רוח? אז כדאי שתשמעו על המחקר שפורסם השבוע בערכון אמריקאי לתזונה קלינית מדעית, שביצעו בו מבחנים נורו-פסיכולוגיים קוגניטיביים למשתתפים שקיבלו תוסף תמצית קקאו. בסדר? הם לקחו את כל החומרים בקקאו, את כל הפלבונואידים, עשו ממנו תוסף כזה של התמצית של הקקאו, נתנו ל-573 משתתפים בגיל ממוצע 70, תוסף במשך שנתיים כל יום, והיה גם קבוצה שקיבלה פלצבו, כדור בלי כלום, בלא עם התמצית של הקקאו, סתם כדור. עכשיו, לפי התוצאות של המחקר, תמצית הקקאו לא עזרה לתפקוד המוח ולא שיפרה את מצב הרוח. ואז החוקרים האלה אמרו, אוי, אנשים מוסיפים שוקולד, לתזונה גרועה מתוך מחשבה שזה ישפר להם את מצב הרוח, וזה לא תורם שום דבר, אלא ההפך בדיוק, כי רוב השוקולדים מכילים גם סוכר. אז למצב רוח טוב, עדיף להקפיד על תזונה בריאה עם הרבה ירקות טריים. ויש לנו מאזינה על הקו, שלום.
שלום, צהריים טובים. רציתי לשאול לגבי שמן בוטנים. אני קניתי, וזה מאוד טעים בסלט, אין ספק. רציתי רק לדעת אם אפשר גם להשתמש בזה בבישול, באפייה, למשל בלעפות פשטדה.
למה לא? אם זה טעים לך.
אני לא ניסיתי. אני רק חשבתי שזה ניתן, כאילו. מבחינה...
תראי, זה נורא דומיננטי, השמן סומסום הוא בריא, ואם יש לך שמן סומסום בכביש הקרה, זה כל שמן בכביש הקרה, יש לו הרבה הרבה יתרונות תזונתיים, כל שמן שהוא מזוכח פחות. העניין הוא שאת יודעת שנגיד אני רוצה לחסוך בשמן עקב הקלוריות, נגיד אני יום אחד חיכיתי לצילומים בטלוויזיה, באיזה מסעדה של מלון, ואני יושבת שם, ואז זה יושב שם איזה, עומד שם איזה שף, וחותך לקערה ענקית ענקית, מלא ירקות, ירקות, וגזר, מלפונים, וזה, 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 אני רק כזה מפתה, וצנוניות, ומה שאת רוצה, וזה אני רק כל כך יפה וצבעוני, ואז הוא לוקח בקבוק שמן, ואשכרה שופך עם בסיבובים, אז לא יודעת מה, רבע בקבוק שמן, את יודעת, כאילו, ואני נחרדתי, כי ב-100 גרם שמן... אז לא, מה שאני מנסה להגיד שזה כדי לחסוך בקלוריות.
אני אגיד לך, אני אולי יותר אתמקד. אני למסתם קיבלתי פשטדה מאוד קלה של 4 ביצים, 4 כפות שיבולת שואל, פלפל מלח ו4 כפות מיונז. וזה, לא יודעת, המיונז קצת מדהיג אותי, כי פעם כשהייתי בתל השומר, היה איזו תזונאית שהיא אמרה, זה אני לא אוהבת, תורידי מהמיונז,
ולא שאלתי אותה למה. הבנתי, אז עכשיו אני אסביר לך, אני לא יודעת למה היא התכוונה, אבל קודם כל, בואי נסיים רגע לשמן שום סום סום. בגלל שהטעם כן. שלו נורא 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 חזק, אני שמתי לב בוטנים. שאם אני שמה, שמן בוטנים, גם.
כן.
אם אני שמה כפית אחת, כן? אז זה כמו לשים הרבה 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 משמן אחר, זה נהיה נורא חזק וזה מספיק. עכשיו, ברגע שיש להם טעם חזק, אז זה מצוין. העניין הוא שמיונז הוא אותו דבר בקלוריות כמו שמן. מבחינתי ארבע כפות זה או ארבע כפות זה, זה אותו דבר בדיוק. רוב סוגי המיונז הרגילים שאת קונה בסופר, מכילים חומרים משמרים, ועוד כל מיני דברים שבגללם הם לא בריאים. חלק מהמיונז, סוגי המיונז, הם עם ביצה טריה, לא בכמות נורא גדולה, שצריך נניח רבע חלמון ביצה בשביל קופסת מיונז שלמה נניח, אבל עדיין, ויש הטוענים שזה מסיבות מסוימות פחות מומלץ, ביצה טריה, ובבתי טבע ובחלקים של הטבע, של סופרים שהם גדולים ויש להם כאילו חלקים של טבע, יש מיונזים טבעונים וגם מיונזים אורגניים ללא חומרים שומרים, ומשמן איכותי, ואיתם אין שום בעיה בריאותית בכלל, אם את רוצה לקנות אותם, הם פשוט יותר יקרים, להשתמש בפשטידה שלך, אז אין איתם שום בעיה, את לא צריכה למצוא שום שמן אחר במקום. שמן סום סום או שמן בוטנים, מה ששאלת, יש להם טעם נורא חזק, הם יכולים לעזור לך לחסוך בחלק מכמות השמן, אבל לקחת בחשבון שזה משתלט בטעם על הכל.
אז במקום ארבע, אני אשים שתי כפות אולי של שמן כדי בינתיים.
נכון, או למצוא מיונז איכותי.
איכותי, שאת אומרת שיש כזה דבר ללא חומרים משמרים.
בטח שיש, אבל בקלוריות זה כמו שמן, אין הבדל.
בסדר, לא מניע אותי הקלוריות, אני לא יודעת.
אז יש מלא, יש הרבה מיונזים טבעיים, אני לא יודעת אם תתחברי אליהם בטעם, אז תצטרכי לנסות, אבל יש הרבה סוגים.
אהה. אבל עוד שאלה, שמעתי שאמרת שלחם מחמצת זה לא יותר בריא, אבל זה נכון. פחות בריא מלחם...
לא, זה אותו דבר, מחמצת זה סוג של שמרים שמפרקים, יוצרים יותר חומצה בזמן הציסה שלה.
אז לסכרת, עדיף שיפון מחמצת או שיפון ללא מחמצת?
אין הבדל.
אין הבדל.
דו.
אוקיי, ואחרון, אחרון שאלה קטנה עדיין על שמן, קנולה, עד כדי כך שמעתי שלא כדאי להשתמש.
תראי, את רוצה שמן קנולה? קחי בכבישה קרה, יש בבתי טבע, בבוקס זכוכית ירוק כהה. שמן בכבישה קרה תמיד יהיה עדיף משמן מזוכח. להגיד לך שיש לקנולה יותר יתרונות מלשמנים אחרים, התשובה היא לא.
אוקיי, תודה.
אוקיי, תודה רבה, תודה רבה.
שבת שלום.
שבת שלום, ויש לנו עוד מאזינה לקו, שלום.
שלום.
כן.
מדברת כוכבה, ורציתי לשאול אותך שאלה בהמשך למחקר שעשיתם על הפלפלים.
אוקיי.
האם יש הערכים של הפלפל האדום הגדול לעומת הפלפלים הקטנים שבמערזים יש להם אותם ערכים?
עוד פעם תגידי רגע, בדיוק לא שמעתי. האם יש הבדל בין הפלפל האדום הגדול לבין מה?
לבין הפלפלים הקטנים שבאים במערזים.
אלה, חשבתי על הגמבות שדיברתי איתו, לא, אז לא, במקרה הזה לא רשום לי בספרים שלפי הטבלאות שאני מתייחסת אליהם, לכל הפלפלים בצבע האדום והכתום יש ערכים תזונתיים מעולים, לא משנה אם זה המיני או הקטנים או השושקה או הגדולים, והפלפלים הירוקים, הקטנים או הגדולים או המיני, הם הרבה פחות ויטמינים.
אוקיי, אני התכוונת בסדר, אוקיי, ענית לי על השאלה. בסדר גמור, קפיתי לדעת. תודה רבה, ואני נהנית מהתוכנית שלך.
היה קצר מאוד, תודה רבה לך.
כן, בבקשה, כל טוב.
כן. עכשיו, לפני שיהיה לנו עוד מאזין ומאזינה על הקו, אז אני יכולה לעבור לפינת טוב לדעת שלנו, שהאם, שאלה ששאלו אותי השבוע בפייסבוק, האם חשוב לאכול כל 3 שעות? יש שיטות דיאטה, שגורסות שחייבים לאכול כל 3 שעות, אפילו אם לא רעבים, לאכול. עבר, תסתכלו על השעון, עבר 3 שעות, בבקשה. אני חושבת שזה לא נכון להסתכל על השעון בלי קשר, וזה כולל שיטת 16-8 הזאת שאומרת לצום 16 שעות ולאכול 8 שעות. יותר חשוב לאכול נכון כשאוכלים, ופחות להסתכל על השעון, אף אחד לא נולד עם שעון על היד, אבל צריך לשים לב גם. שאין הוכחות מדעיות שאם אוכלים בכוח כל 3 שעות, זה מפחית את צריכת הקלוריות היומית, ההפך, כן? היה מחקר לא מזמן שבדקו שאנשים שאוכלים ממש כל 3 שעות ובכוח, יצא שצרכו יותר קלוריות. עכשיו, בעבר גרסו שאם אוכלים כל 3 שעות זה יוצא 6 ארוחות ביום, 7, 10, 1, 4, 7 ובערב, ואז עוד פעם 10 בערב, שזה חשוב לאיזון רמות הסוכר בדם ולמניעת סוכרת, אבל גם במקרה הזה חשוב לדעת שיש מחקרים שיצאו לאחרונה שמראים שזה לא בהכרח נכון לגבי כל הסוכרתיים. יש סוכרתיים שעדיף להם לאכול 2 ארוחות גדולות ונניח עוד נשנוש 1 או 2 מקסימום, או בכל צורה אחרת, זה נורא אישי. אז אני לא בעד לאכול בכוח, אני בעד להקשיב לגוף, זה הרבה יותר חשוב, ולא לאכול אם לא רעבים, ומצד שני להבדיל בין סתם חשק להכניס משהו טעים לפה לבין רעב. יש לנו מאזינה על הקו? כן. שלום.
שלום. היי מאיה, קוראים לי אורנית.
היי אורנית.
רציתי לשאול אותך על קפה לעומת קקאו. אסור לי לשתות קפה, ואני קצת...
מה זאת אומרת?
יש לי קצת מי רגיש, וזה אחד הדברים הפחות טובים. אז אני שותה, זה דווקא משהו שמאוד עוזר לי הקפה, אבל... בגלל שאסור אני שותה 1 בבוקר, וחשבתי להחליף את זה עם שוקו חם או קקאו, גם מבחינת הבטן, וגם מבחינה שאפשר לשתות את זה אולי יותר מאוחר, וזה לא יפריע לשינה.
אוקיי, אז קודם כל נתחיל מזה שכשמדובר במעי רגיש או רגיז, אין, אני שומעת את עצמי כפול? אוקיי. תשימי לב שאין בעניין חוקים חד משמעיים לכולם. יש הרבה אנשים שכן יכולים להמשיך לשתות קפה, ולהגיד אסור זה פשוט לא נכון. את צריכה לבדוק על עצמך, ואם זה טעים לך ועוזר לך ואת אוהבת, וזה לא עושה לך שום תופעות בבטן, אז אני בעד שכן תמשיכי למרות שאת חושבת שאסור. לגבי תחליף קקאו, בקקאו יש המון המון נוגדי חמצון, וכמשקה חם יש לו הרבה יתרונות, מבחינת כל נוגדי חמצון, נגד מחלות לב וכו'. כמות הקפאין בקקאו היא ממש הרבה יותר נמוכה, מאשר כמות הקפאין שבקפה עצמו. כלומר, מהבחינה הזאת, אין שום בעיה לשתות גם הרבה כוסות עם קקאו גולמי, כמובן לא שוקולית או משהו שזה חצי מזה סוכר, וגם את יכולה לשתות את זה לפני השינה. אבל מצד שני, אם הבעיה היא קפאין, שאת חוששת שעושה לך פעילות מעיים מוגברת, אז היום כבר הטכנולוגיות להכנת קפה נטול קפאין, לא, זה ללא כימיקלים מזיקים, ואת גם יכולה לשתות קפה נטול קפאין אם את רוצה, בשעות מאוחרות, או קקאו, ששניהם מעולים מבחינתי. ואת כן יכולה לשתות הרבה, פשוט לעשות את זה אותו דבר, על בסיס מים רותחים עם מעט חלב בסוף, כן?
חלב שקדים,
מצוין, עוד יותר טוב.
כן, נשמע טוב, אז כמה קקאו אפשר לשים בכוס, שזה לא יגיע לרמה
כפית?
של הקופאין של הקפה?
לא, אז יש בה מול פחות מ-8% קפאין, מאשר בקפה עם קפאין. כן? ואת יכולה כאילו לשים כפית, שזה יצא לך משקה, זה כאילו בכל זאת לא כזה, זה לא נמסי.
זה טעים.
זהו, זה טעים, כן. זה מסביע גם, זה יושב כבד.
זה עוד בחורת
ממך. נכון.
נכון. בסדר גמור, עזרת לי, כי
אני שמחה.
כל הזמן בדילמה, מספיק כל הזמן, צריך לבדוק כל הזמן מה כן, מה לא, מה כן, מה לא.
לא, אבל אין, כן, אין דבר כזה אסור, תבדקי על עצמך, זה יותר חשוב בהרבה.
כן,
בסדר.
כל המתחים וזה,
כן, האמת נכון, אי אפשר לדעת מה ממה, מה נגמרם.
כן.
צודקת. תנסי, תעדכני, אני מחכה לטלפון.
תודה רבה.
יופי, תודה רבה, ומאזינה אחרונה להיום, שלום.
שלום, שלום מאיה.
שלום, שלום.
תודה על התוכנית ותודה למאירה. אני רציתי לשאול אותך לגבי הפקת חלבון סויה. לאחרונה נחשפתי, לא ידעתי שקיים דבר כזה, אבל סיפרו לי וניסיתי. אני מתארת עצמי שזה לא כמו הפקת חלבון ממי גבינה.
את שואלת על איכות החלבון?
כן.
תראי, קודם כל, יש הפקות חלבון טבעוניות, חלק רק מסויה, חלק גם מסויה וגם מאפונה נניח, בחלבון אפונה. נכון. יש בהם חלבון פחות איכותי מבחינת ההתאמה שלהם, של הרכב חומצות אמינו לבניית השרירים שלנו, אבל הוא חלבון יחסית מאוד איכותי. הסויה דומה בהרכב שלה, כמו מה שיש באופי בשר ודגים, שהיא יותר טובה מקטניות אחרות, אז זה חלבון יחסית מאוד איכותי. אני אגיד לך, יש לי בבית, וכבר הרבה זמן ואני לא מסיימת את החבילה, בגלל הסיבה שזה, המרקם של זה הוא נורא שונה מאבקות חלבון אחרות, זה מתגבש כזה, ואני לא יודעת, כאילו...
אז אני מרבבת את זה חזק חזק בתוך המים החמים, או... אני מסתדרת עם זה, אני צמחונית, אז אני מעדיפה...
כן.
משהו, משהו כן. תוספת. אז אם
את רגע, אבל את גם... לא טבעונית, את צמחונית, אז
לא,
מה רבה...
לא, אני צמחונית.
מה רבה באבקת חלבון מי גבינה, זה לא לצמחונים? זה,
נכון, אבל זה כבד לי. ממה שניסיתי כבד, אני לא, לא מספיק ניסיתי, אבל...
זהו.
ככה אני מכניסה כף. למשקה, ואז אני מרגישה נוח עם זה.
אז מצוין, תראי, בעיית בריאותית אין, רק שכאילו, את יודעת, אם את אוכלת טופו ועוד קטניות, אז את בעצם מכפילה לך את אותו מקור חלבון. אוקיי.
נכון.
אבל בבריאותית זה בסדר גמור, אני...
כן?
כן, בטח.
להמשיך להוסיף.
כן, למה לא? אני לא רואה סיבה לו.
כן, בסדר גמור, בסדר. תודה רבה.
אין על מה, תודה רבה לך. טוב. ובאמת זה מתקשר לנושא של האייטם הקודם, שדיברנו על קטניות עם המאזינה. עכשיו אני רוצה לשתף אתכם בחומוס, קלוי. שאכלתי מזמן, מזמן, מזמן בחול, ולא יודעת למה, אמרתי אני מנסה. כי טפחתי המון המון גרגרי חומוס. ואז הייתי אמורה לבשל אותם. אבל אמרתי, רגע, אולי אני, בלי לבשל אותם, אשים בתנור ונראה מה קורה. עכשיו תקשיבו, זה יצא ממכר ברמות על, אז אני לא אכין עוד פעם, אבל אני משתף אתכם אם אתם רוצים, כי אי אפשר להפסיק לאכול. מכיל המון חלבון איכותי, ברזל, סידן, סיבים תזונתיים, אינדקס גליקמי של קטניות הוא בכלל נמוך עד אפסי, אפשר להגיד שזה מדהים, מדהים, מדהים. אבל בגלל שזה ממכר, עלול לצאת גם יותר קלוריות, שיתפתי היום בקורס הדיאטה שלי בפייסבוק, גם התלהבו, אז אני משתפת את כולכם. אז תיקחו בערך, כן? 100 גרם גרגרי חומוס יבשים, משרים אותם 3-4 שעות במים, אפשר יותר זמן אם אתם רוצים, מסננים את גרגרי החומוס לחלוטין, כן? מהמים, שמים את זה בקערית ביחד עם כשתי כפות שמן זית, כרבע כפית מלח גס, עכשיו שמתי עוד תבלינים, פלפל שחור, שום גבישי, פפריקה אדומה, פפריקה חריפה קצת, ומערבבים ככה טוב, 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 שזה יהיה אחיד ככה עם כל התבלינים, שותחים את זה לשכבה אחת, שלא יהיה אחד על השני, על נייר אפייה, ואופים בחום של בערך 180 מעלות, בערך 40 דקות, שאולי צריך טיפה פחות, שלא יסרף לכם ולא תשים אותי. ותיזהרו לא לחסל את כל מה שיצא, כי הכל ביחד זה 500 קלוריות. טוב, אז אני מקווה שנהנתם מהתוכנית, אנחנו נשתמע שוב בשבוע הבא, אני רוצה להודות מאוד מאוד למאירה פרץ, לסתיו קורנס, למיכל קדוש ולרעות מתיתיהו ארגון. שבת שלום לכולם.